והיום אנחנו נעסוק אולי בגדול החוזרים בתשובה, שהוא דוד המלך. בסדר?
די.
חז"ל אומרים שדוד המלך מקים עולה של תשובה, וזה בעצם מה שאנחנו ננסה לראות היום, את החטא של דוד המלך, את העול, העול של התשובה. זאת אומרת, כמו שיש פרה שחורשת, אז היא, יש עליה עול, אז תראו לכם עול שמוטל על הרצפה ואף אחד לא מרים אותו, אף אחד לא חורש בו, ודוד המלך בא ובעצם מרים את העול הזה ועושה איתו את מה שצריך ודוחף אותו קדימה. אז אנחנו ננסה קצת להבין על דוד המלך, מה היה החטא שלו, כיצד הוא חוזר בתשובה. יש לנו פה גם דפי מקורות, אבל הכי חשוב, תעבירו בבקשה למי שרוצה, תעבירו אחורה. הכי חשוב, אם יש לכם תנכים, אז זה מאוד משמעותי, כי את התנך לא שמתי לכם פה. תנך יהודי עדיף. זה ספר שמואל. אנחנו בשמואל ב', פרק י' ב'.
אני לא יודע,
גבי רוצה להרגיש נראות אותו ביום אחד?
תגיד, לא יודע.
היי, זה בשבילי, מה אתה עושה?
שמואל ב'.
איזה פרק י' ב'?
שמואל ב', פרק י' ב', כן. סליחה, פרק י' א'. נתחיל מההתחלה. ויהי לתשובת השנה לעת צאת המלכים, וישלח דוד את יואב ואת עבדיו עמו ואת כל ישראל, וישחיתו את בני עמון ויצורו על רבה, ודוד יושב בירושלים. זה תקופה טבעית של לעת צאת המלכים, זאת אומרת, היה עונת המלחמות. זה נשמע קצת מוזר, אבל מלחמות לא עושים בחורף, אלא בקיץ, כשיש קצת יותר אפשרות לעשות מלחמה, אז היו יוצאים למלחמה, וכל שנה המלכים היו מתגוששים אחד עם השני, מה? היו מקרים כאלה, כן, אבל זה היה נדיר יחסית. דוד לא יוצא למלחמה הזאת, דוד יושב בירושלים. פסוק ב', ויהי לעת הערב, ויקום דוד מעל משכבו, ויתהלך על גג בית המלך, וירא אישה רוחצת מעל הגג, והאישה טובת מראה מאוד. וישלח דוד, וידרוש לאישה, ויאמר, הלא זאת בת שבע בת אליעם, אשת אוריה החיתי. הוא שלח מלאכים, שלח שליחים, לשאול מי? אז השליחים הלכו אליה, שאלו מעט, היא כבר סיימה לרחוץ על הגג, אז היא אמרה להם, אני בת שבע, בת אליעם, אשת אוריה החיתי. וישלח דוד מלאכים, ויקחיה, מלאכים בכוונה היא שליחים, הוא שולח שליחים, לוקח אותה. ותבוא אליו, וישכב עמה, והיא מתקדשת מטומאתה. זאת אומרת, היא בדיוק סיימה את ה... להתאר מטומאת נידה, ותשב על ביתה. ותהר האישה, היא נכנסה להיריון ממנו. ותשלח ותגד לדוד, ותאמר, הרע אנוכי. איזה עבירה דוד עבר עד עכשיו? אשת איש. ניוף. זה מזעזע. זה פשוט, אנחנו כאילו קוראים את הפסוקים כאילו בשוויון נפש. זה מזעזע ממש. איך? אבל זה מה שכתוב, אתה אומר. נתן הנביא?
כאילו זה רגיל כזה, זה כתוב.
בעלה,
אוריה. שהוא מת. הוא מת אחר כך.
הוא מת אחרי שהוא שלך מתה?
כן. תכף אנחנו נראה את זה. זה שטיש, מה זאת אומרת? זה נורא וזה מזעזע. לא, היא מתקדשת מטומאתה, היא בדיוק נטהרה מטומאתה. היא לא הייתה טמאה.
איך
היא הסכימה? תשמע, פעם, אתה יודע מה זה המלך פעם? מלך, האמר לעשות משהו, אין לך שום אפשרות לסרב. אתה מסרב, אתה מת. אז טוב, זה לא סיבה, כי בכל זאת, גילוי עריות זה ירק בעל יעבור. הייתה צריכה להיות מוכנה למות ולא לשכב איתו. כן. אז זה בהחלט דבר, מה הוא שיקר עליה? שהוא בעלה? בעלה בצבא, בעלה היה חייל, לוחם כרגע במלחמה. טוב, אנחנו תרף נראה. ואתה הרי אישה ותשלח ותגד לדוד ותאמר הרע אנוכי. וישלח דוד אל יואב, שלח אליי את אוריה החיתי. אוריה החיתי זה בעלה. והוא אומר ליואב, יואב שר הצבא, הרמטכ"ל, דוד המלך אומר לו, שמע, שלח אליי את אוריה החיתי. אוריה החיתי כרגע בצבא, במלחמה, שלח אותו הביתה. וישלח יואב את אוריה אל דוד. ויבוא אוריה אליו, וישאל דוד, לשלום יואב, ולשלום העם, ולשלום המלחמה. מה שלום המלחמה? זה ביטוי קצת מוזר, מה שלום המלחמה, כן? בישראל היה לנו גם מלחמת שלום, מלחמת שלום הגליל. ויאמר דוד לאוריה, רד לביתך ורחץ רגליך. בשביל מה דוד קרא לאוריה הביתה ואחר הוא שולח אותו, לא קרא אולי אליו ואחר הוא שולח אותו הביתה, בשביל מה? לא, הוא לא אומר לו, מה? להגיד לו סליחה, הוא לא אומר לו סליחה. הוא בא, הוא שואל אותו, אוריה בא, בוא נראה מה קורה. אוריה בא, והוא שואל אותו מה שלומך, מה שלום יואב, מה שלום העם, מה שלום המלחמה. הוא מוסר לו ידיעות, זה לגיטימי, שלוקחים, מביאים חייל מהחזית, לספר למלך מה המצב. עד כאן הגיוני. ואז הוא אומר לו, טוב, לך לביתך, יש לך אפטר, לך הביתה. בשביל מה שהוא הולך אותו הביתה? שידבר עם אשתו שמה? אז מה, מה הוא בדיוק יעשה? בשביל מה הוא קורא? רבותיי, זה הרבה יותר גרוע, מה? הוא לא רוצה לספר שום דבר. הוא רוצה להסתיר את החטא הנורא שהוא עשה. איך אפשר להסתיר את זה? הרי היא נכנסה להיריון ממנו. יש פתרון נורא פשוט. הוא קורא לאוריה לבוא, אוריה הולך לאפטר, הוא ישכב עם אשתו, ואז יחשבו שהילד הוא ממנו. שזה להוסיף חטא על פשע. זה להסתיר את החטא הנורא שעשית. זה לא צריך לראות שהבטן מתנפחת, מספיק לראות, כן, שבעיקרון יש לאישה מחזור חודשי, כל חודש יש לאדם נידה, וברגע שהוא מפסיק חודש אחד, אז היא מבינה שהיא בהיריון. אז דוד אומר לו לרד לביתך ורחץ רגליך, ויצא אוריה מבית המלך, ותצא אחריו מסת המלך. וישכב אוריה פתח בית המלך, את כל עבדי אדוניו, ולא ירד אל ביתו. אוריה לא הולך הביתה. הוא נשאר לישון, יש לך אפטר, אתה יוצא מהצבא, אתם יודעים מה זה אפטר? כן, יוצאים, זה כאילו אתה בצבא ואתה נותנים לך ערב אחד חופשי.
היה
צהוב. עכשיו, לא סתם, תראו כמה צהוב הוא היה. איפה הוא שוכב? הוא הולך לישון בפתח בית המלך. והגידו לדוד למור, לא ירד אוריה אל ביתו. ואומר דוד אל אוריה, הלא מדרך אתה בא, מדוע לא ירדת אל ביתך? באת מדרך ארוכה, יש לך אפטר, למה אתה הולך הביתה? ויאמר אוריה אל דוד, תראו פסוק י' א', כמה צהוב אוריה היה. ויאמר אוריה אל דוד, הארון וישראל ויהודה יושבים בסוכות. סוכות אין הכוונה סוכה, אלא הכוונה היא באוהלי מלחמה. ואדוני יואב ועבדי אדוני על פני השדה חונים. ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי? חייך וחי נפשך אם יצא את הדבר הזה. כלומר, אוריה אומר, אני לא מוכן לצאת לאפטר. לא מוכן ללכת הביתה, אני אלך הביתה לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי, כשהחברים שלי כרגע מתים בשדה הקרב, כשהחברים שלי כרגע שוכבים בשוחות, שוכבים בסוכות, כלומר באוהלים, ואני אלך לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי, לא מסוגל. עכשיו זה נהרס, נכון? עכשיו אוריה לא ישכב עם אשתו, אז יתגלה שהיא בהיריון, והרי הוא לא שכב איתה. חכו, יש לו עוד פתרון, פסוק י' ב'. ויאמר דוד אל אוריה, שב בזה גם היום ומחר אשלחך. אז חכה פה עוד יום, יש לך עוד אפטר, אני רוצה לחכות, אני אשלח אותך עם הודעות ליואב, הרמטכ"ל, מחר. וישב אוריה בירושלים ביום ההוא ממחרת. ויקרא לו דוד, ויוכל לפניו, וישת וישקרהו. למחרת, דוד עושה לו, פותח לו שולחן, עושה לו סעודה, ונותן לו מלא יין שישתקר. בשביל מה? אם הוא ישתקר, הוא כבר ילך הביתה. הוא ילך הביתה, או שישכב עם אשתו, או שהוא אפילו לא יזכור אם הוא שכב עם אשתו או לא. העיקר, הוא ילך הביתה. ויצא בערב לשכב במשכבו עם עבדי אדונה, ואל ביתו לא ירד. אוריה, כמה שהיה מסתול מהיין, לא הלך הביתה. טוב, נכשל הניסיון להסתיר מאוריה את החטא. כי עוד מעט, עוד כמה חודשים, יוולד הילד. אי אפשר להסתיר את זה, ואוריה לא שכב עם אשתו כבר מלא זמן, מאז שהוא יצא למלחמה. בדיוק, אז נכשל הניסיון להסתיר את זה. אז מה נעשה? לדוד יש פתרון אחר. והיא בבוקר, וכתוב דוד ספר אל יואב. ספר אין הכוונה ספר. כוונה היא שהוא שולח איגרת אל יואב. יואב, מי זה? הרמטכ"ל, שר הצבא. שולח מכתב אל יואב, וישלח ביד אוריה. את המכתב הזה הוא שולח עם אוריה. אוריה עכשיו הוא שליח להביא מכתב אל יואב. מה כתוב במכתב? וכתוב הספר למור, הבו את אוריה אל מול פני המלחמה החזקה, ושבתם מאחריו וניקה ומת. מה? משימה, לא סתם משימת התאבדות. תשימו אותו בחזית, לא רק שתשימו אותו בחזית. תברחו לו ברגע האחרון, ותשאירו אותו לבד שהוא ימות לבד. עכשיו, תחשבו איזה דבר מדהים זה. אוריה לוקח את המאיגרת, איגרת חתומה בחותם המלך, הוא לוקח אותה עכשיו לרמטכ"ל, והוא אין לו מושג שמשהו לוקח ביד, ואת הגזר דין מוות של הוצאה להורג של עצמו. עכשיו, זה עוד יותר מזעזע. אם דוד המלך כבר נכשל בניאוף משת איש, ואחר כך ניסה להסתיר את זה, ועכשיו רצח, זה דבר מזעזע. שמעת, זה לא פעם ראשונה שאתם שומעים הולכי דוד בבת שבע, נכון? פעם ראשונה שזה נשמע כל כך חמור ונורא, מה אתה אומר? נכון, הגמרא אומרת, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. אנחנו נלמד את זה גם היום, בסדר? אנחנו לא נתכחש מזה. אבל אנחנו בכל זאת רואים את הפשט של הפסוקים, זה נראה שהוא חטא, לכאורה בניאוף, אחר כך ניסיון להסתיר, ועכשיו ברצח. זה לא אומר שזה מותר לו. מלך, נכון, מלך פורץ גדר לעשות לו דרך ונוחים בידו. מה הפשט של המשפט הזה? שאם המלך רוצה למשל לסלול עכשיו כביש, לעשות לו דרך, מותר לו לפרוץ גדר, מותר לו להחרים לך את הקרקע, את השדה, ולסלול כביש. למשל, גם היום, מדינת ישראל, אתם יודעים, החרימה מלא, מלא קרקעות כדי לסלול את כביש 6. סללו את כביש 6, זה לא היה כל כך מזמן. אתם הייתם ילדים קטנים, אבל אני זוכר עוד לפני, טעמים שלפני כביש 6, שאז החרימו, היה על זה דרך אגב הרבה מאבקים משפטיים, אבל המדינה בסוף החרימה, הילימה את הקרקעות, שילמה פיצויים יפים, וסללו את כביש 6. והיום הוא נותן מענה להרבה מאוד אנשים. אז אם כן, כן, זה של חברה, אבל זה המדינה החרימה ונתנה את זה בתור זיכיון לחברה, הפריטה את זה. על כל פנים, זה מה שמותר למלך לעשות, לא שמותר לו ניאוף ורצח, השם ישמור, מה פתאום? זה לא מותר למלך. האם יואב ממלא את הפקודה? הפקודה שלו הייתה להביא את אוריה אל מול פני המלחמה החזקה ושבתם מאחריו ולברוח לו, להבריז לו. שימו לב לפסוק הבא, פסוק ת' ז' ויהי בשמור יואב אל העיר ויתן את אוריה אל המקום אשר ידע כי אנשי חיל שם. הוא באמת שם את אוריה במקום המסוכן. ויצאו אנשי העיר וילחמו את יואב ויפול מן העם מעבדי דוד וימות גם אוריה החיתי. שימו לב, יואב לא עושה בדיוק את מה שדוד אומר לו. דוד אומר לו, תבואו כולם, ואז כולכם תברחו לו. הוא לא עושה את זה. באים כולם אל מקום המלחמה החזקה, כפי שיש אנשי חיל, ואז גם אוריה מת וגם עוד אנשים מתים. אבל הם לא ברחו לו. אבל הוא שם אותו במקום שהסבירות למות היא סבירות גבוהה, מין משימת התאבדות כזאת, שהוא לא מת לבד. מה שדוד רצה זה שרק אוריה ימות. מה עשה יואב? שמתו כמה וכמה מהלוחמים. מה יותר טוב? תגידו אתם, לא יודע. מה יותר גרוע? רבותיי, זה הרבה יותר טוב מה שעשה יואב. שמתו כמה אנשים. לא רק שמטשטש את זה. זה טוב לעם ישראל. זה טוב יותר לעם ישראל. למה? תחשבו, מה שדוד המלך רצה לעשות, זה נורא והיום. כי מה שהוא רצה לעשות, תחשבו שכל הלוחמים יודעים שאנחנו הולכים עכשיו למקום מסוכן, ואז מבריזים לאוריה. איזה ערכים נשארים בצבא? למשל, אחד הערכים החזקים בצהל, לא מפקירים פצועים בשטח, נכון? ופתאום, הערכים של הצבא יהיו, אנחנו בוגדים בחברים שלנו. אנחנו תוקעים להם סכין בגב, מביאים אותם למקום מסוכן ובורחים להם. עדיף שימותו יותר אנשים, אבל שכל חייל שהולך ידע ששומרים עליו ומגנים עליו.
בעיקרון כן, אבל אם זה רק בשביל להרוג מישהו אחד, אז לא.
יואב, על כל פנים, ראה את הוא ראה את החשיבות של לשמור על הלכידות של הצבא, ולכן הוא בחר לעשות את זה כך. על כל פנים, באמת אוריה מת. נדלג טיפה, דוד שומע את זה, ובסופו של דבר, אני מדלג רגע לפסוק כ"ו, ותשמע אשת אוריה כמת אוריה אישה, ותספוד על בעלה. ויעבור האבל, אחרי שבעלה מת ומתאבלת עליו, וישלח דוד, ויאספה אל ביתו, ותהיה לו לאישה, ותהיה לו עוד לו בן. וירא הדבר אשר עשה דוד בעיני השם. הנה פעם ראשונה שכתוב לנו חד משמעית, זה חטא. זה היה רע בעיני השם. טוב, זה ברור שזה רע בעיני השם. לא. אבל נכון ששלמה גם היה בן של דוד ובת שבע. בואו נקרא רגע את תחילת פרק י' ב'. אחרי שנולד הבן, כתוב, וישלח השם את נתן אל דוד. מי זה נתן? הנביא. וישלח השם את נתן אל דוד, ויבוא אליו, ויאמר לו, שני אנשים היו בעיר אחת, אחד עשיר ואחד רש. מה זה רש? כן, איך נקרא הסיפור הזה? כבשת הרש. בסדר? שמעתם על כבשת הרש, אני מקווה. זה, עכשיו, זה באמת היה משל, אבל דוד לא יודע את זה. הוא לא אומר לו, בוא אני אמשול לך משל. הוא אומר, תשמע, סיפור אמיתי. שני אנשים היו בעיר אחת, אחד עשיר ואחד רש. לעשיר היה צאן ובקר הרבה מאוד. ולרש אין קול, כי אם כבשה אחת קטנה, אשר קנה, ויחייה, ותגדל עמו ועם בניו יחדיו, מפיתות תאכל, מכוסות תשתה, ובחיקות תשכב, ותהיה לו כבת. יש לו בסך הכל כבשה אחת, היא הפכה להיות כמו אחת מבני הבית. ויבוא הלך לאיש העשיר, בא אורח לאיש העשיר, ויחמול לקחת מצונו ומבקרו לעשות לאורח הבא לו, ויקח את כבשת האיש הרש ויעשה על האיש הבא אליו. יש לו מלא כבשים, במקום לקחת מהכבשים שלו, הוא לקח את כבשת הרש ושחט אותה לאורח שלו. ויחרף דוד באיש מאוד, ויאמר אל נתן, חי אדוני, כי בן מוות האיש עושה זאת. ואת הכבשה ישלם ארבעתיים, עקב אשר עשה את הדבר הזה, ועל אשר לא חמל. זה דבר. דינו דין מוות. בואו נרגע, לפי ההלכה, מה דינו, מה עשה פה, איזה, מה החטא? שאלתי אתכם קודם על דוד המלך, מה החטא שהוא עשה? אמרתם ניאוף עם אשת איש, ניסיון להסתיר, רצח. האיש העשיר, איזה חטא הוא עשה?
גניבה.
מה עוד? זה לא סתם גניבה. יש לנו בתורה דין מיוחד. מה? גניבה מעני, השאיר את העני בלי כלום. אין דין שונה לגנב מעשיר או גנב מעשיר. לפי התורה זה מבאס, אבל אסור לגנוב גם מעשירים. בא עשה לרובין הוד, אבל נכון, רובין הוד היה גונב מעשירים וזה, אבל לצורך העניין, אסור לגנוב גם מעשירים. אבל הדגש הוא, יש לנו דין מיוחד של אדם שגנב וטבח. כלומר, גנב ושחט. גנב כבשה או שור ושחט. אז מה דינו, זוכרים? יפה. מי שגונב רגיל משלם כפל. מי שגנב וטבח משלם ארבעה וחמישה. כלומר, אם זה סה, אם זה סה משלם פי ארבע, אם זה שור משלם פי חמש. בסדר? אז מה צריך להיות הדין של האיש העשיר? פי ארבע. אומר דוד, בן מוות האיש עושה זאת ואת הכבשה ישלם ארבעתיים. אז באמת משלם פי ארבע, אבל גם הוא בן מוות. אז צריך להבין. למה בן מוות? טוב. כי דוד מבין, שלמה נתן מספר לו את זה? תשמע סיפור, איזה קטע, שמעתי בחדשות, קראתי באינטרנט, קיבלתי פושים בפלאפון, שהיה איזה בן אדם, גנב, זה לא סתם. אבל ספר לו, שמע, אתה לא מבין מה קרה. היה פה מעשה מוסרי כל כך בזוי, שאני בא אליך, המלך. למלך יש סמכות לדון בן אדם, גם שזה לא לפי התורה. זאת אומרת, גם שלפי התורה... למשל, מגיע לו כאן במקרה הזה לשלם פי ארבע, יש סמכות הלכתית למלך לתת לו עונש יותר חמור, למען יראו ויראו. כי המלך, התורה נותנת חוקים וכללים ברורים, מה החטא, מה העונש. אבל המלך יש לו אחריות חברתית על תיקון החברה, ויש לו סמכות לתת עונש יותר. אני אתן לכם דוגמה פשוטה, זה נושא רחב, אבל נראה, ניתן דוגמה פשוטה. נגיד משה ואהרון, משה רבנו ואהרון הכהן, שניהם צדיקים גמורים, אתה מאמין להם ב-100%, שניהם באים ומעידים על מישהו שהוא רצח. מה אתה עושה לו לפי התורה? מי שרוצח, מה דינו? מוות. אז אתה הורג אותו? אתה מאמין למשה ואהרון, נכון? אתה לא עושה לו כלום לפי התורה, למה? בסדר, אתה מביא אותם לבית משפט, הם מעידים בבית משפט, מול הסנדרין, נכון, הם אחים. אחים פסולים לעדות. נו מה, אז אתה לא מאמין להם? מאמין, מה אני אעשה? התורה קבעה לנו, עדים אחים פסולים לעדות. אז מצד אחד, יש גזירת הכתוב, אתה לא יכול לקבל עדים שהם אחים. מצד שני, אתה יודע בוודאות שהבן אדם זה רצח, אני מאמין להם הרבה יותר מאשר לשני העדים אחרים. במקרה הזה, המלך יוציא אותו להורג. זו דוגמה לכך, למה התורה נותנת לנו אפשרות למלך לגזור גזר דין יותר חמור. אז גם פה, נתן בעל דוד כדי להגיד לו, שמע, נכון שלפי התורה והלכה, הבן אדם הזה רק, במחאות רק, חייב לשלם פי ארבע. אבל תסכים איתי שהמצב פה הוא כל כך חמור, אני בא אליך כדי שאתה תגזור את דינו. אומר דוד, ואיחר אב דוד, ואומר בן מוות האיש, ואת הכבשה ישלם ארבעתיים. אז הוא גם שלם, אבל גם דין מוות. ויאמר נתן אל דוד, אתה האיש, זה אתה שלקחת את כבשת הרש. מי כבשת הרש? בת שבע. זה לפחות הפשט, יש בזה, יש נושא שיעור אחר, מה בדיוק המשל והנמשל פה, אבל זה הפשט. יש פה עוד פירושים. כה אמר השם אלוקי ישראל, אנוכי משחתיך למלך על ישראל, ואנוכי הצלתיך מיד שאול, ואתנה לך את בית אדוניך, ואת נשאת אדוניך בחקיך, ואתנה לך את בית ישראל ויהודה. מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע בעיניי? את אוריה אחי תיקית בחרב, את אשתו לקחת לך לאישה, ואותו הרגת בחרב בני עמון, ואתה לא תסור חרב מביתך עד עולם, עקב כי בזיתני, ותיקח את אשת אוריה אחי תיקית להיות לך לאישה. כה אמר אדוני, הנני מקים עליך רע מביתך, ולקחתי את נשיך לעיניך ונתתי לרעיך, ושכב עם נשיך לעיני השמש הזאת, כי אתה עשית בסתר, ואני אעשה את הדבר הזה נגד כל ישראל ונגד השמש. ואומר דוד אל נתן, חטאתי להשם. ואומר נתן אל דוד, מה פתאום אתה אומר את זה? כל אומר דוד חטא, אני לא יודע, טועה? כן, לא, זה לא מה שהוא אומר, לא? אבל הזכרנו קודם את הגמרא שאומרת, כל אומר דוד חטא, אני לא יודע, טועה. מי הראשון שאומר שדוד חטא? כן, הראשון זה אולי נתן. או הקדוש ברוך הוא שאומר לנתן, ונתן אומר לדוד. אבל השלישי זה דוד, שאומר חטאתי להשם. מה אומר לו נתן? גם השם העביר חטאתך, לא תמות. אז זהו, בכזאת פשטות, הוא אומר שתי מילים, חטאתי להשם, וכבר השם סולח לו, זהו, נמחק. אז זהו בדיוק נמחק. לא תמות. אבל מה היה העונש שדוד גזר על גוזל כבשת הרש? גם בן מוות, אבל לא רק זה. מה עוד? שלם ארבעתיים. אומר נתן לדוד, אתה חוזר בתשובה, אתה אומר, חטאתי להשם, השם יעביר חטאתך, לא תמות. אני מקל מעליך את גזר דין המוות, אבל מה כן תקבל? תשלם פי ארבע. פי ארבע על מה? על אונס ורצח. אז מה קורה לדוד? ארבעה מילדיו נענשים באופן הזה. למשל, אחד מהם זה אותו בן שכרגע נולד לבת שבע, מאותה פעם שדוד שוכב איתה בחטא. הבן הזה מת, מיד, בפרק הזה. הבן חולה, דוד מתענה, מתפלל, לא עוזר כלום. הילד מת. זה הבן הראשון של דוד שנהרג, שנפטר ממחלה. הבן של דוד הוא בת שבע. אחר כך היה בן נוסף, שלמה, נולד מדוד בת שבע, והוא היה מלך, צדיק וכו'. אבל זה הבן הראשון. אחר כך, אמנון אונס את תמר אחותו. שניהם, אמנון ותמר, ילדים של דוד. אמנון אונס את תמר. לפי חלק מהפרשנים, זה גם, כי זה אונס. אונס זה כמו רצח, כתוב בתורה, בדיוק פרשת השבוע, שכאשר יקום איש אל רעהו רצחו נפש, כן הדבר הזה. אונס זה חומרה של רצח. ולכן, זה גם נחשב. אבל אחרי שאמנון אונס את תמר, אבשלום הורג את אמנון. אז אמנון הוא הבן השלישי שמת. כלומר, תמר לא מתה, אבל היא נאנסה. אמנון מת. והבן הרביעי, אחרי שאבשלום הורג את אמנון, בסוף דוד סולח לאבשלום, אבל אחר כך אבשלום מורד בדוד ואבשלום בעצמו מת. יש כאלה שלא סופרים את תמר, וכן סופרים עוד בן של דוד, קצת פחות מפורסם. תמר לא מתה, נאנסה. אבל היה הבן שעוד לא קראו לו בשם, הבן של דוד ושבע, אמנון שמת, אבשלום שמת, ועוד אחד בתחילת ספר מלכים, אדוניה בן חגית, שגם התנסה למלוך, הוא גם רצה להיות מלך אחרי דוד, ובסופו של דבר חטא ונהרג. אז יש בכל מקרה, ארבעה בנים של דוד נהרגו, וביתו נאנסה. ודאי שזה עונש חמור מאוד, אבל השם מקל מעליו את עונש המוות. כן, אבשלום, כאשר הוא מרד בדוד, אז הוא לקח את נשותיו ופילגשיו ושכב איתם. באמת, נגד כל ישראל ונגד השמש, כמו שמתואר פה. אז תראו, אין ספק, זה מעורר, כל מה שקראנו פה, מעורר שאלות קשות על האמירה, כל אומר דוד חטא, אינו אלא טועה. כי יש פה פשט שהוא חטא, השם אומר שוירא בעיני השם, נתן אומר שחטאת, דוד אומר חטאתי להשם. מקבל עונש חמור, אי אפשר להגיד שהוא לא חטא. אז למה בכל זאת הגמרא אומרת שהוא לא חטא? אז בואו קצת משהו בדף המקורות. במקור השני, רבי יצחק אברבנאל, יש לכם דפים? במקור השני כותב רבי יצחק אברבנאל, לכן בגלל כל הפשט הזה של פסוקים, לא יסבול דעתי להקל בחטאת דוד. אני לא מוכן להגיד שדוד לא חטא, לא מוכן. לא אכחיש האמת הפשוט, יש פה אמת פשוטה שהוא חטא. טוב לי שאומר שחטא מאוד והודה מאוד ושב בתשובה גמורה וקיבל עונשו ובזה נתכפרו עוונותיו. אני לא רוצה לעשות שקר בנפשי, אני לא רוצה להגיד דוד לא חטא. דוד חטא, חזר בתשובה שלמה, קיבל עונש חמור והתקבלה תשובתו ונתכפרו עוונותיו. מעדיף להגיד את זה מאשר לעשות שקר בנפשי ולהגיד שהוא לא חטא. לעומת זאת, זה רבי יצחק אברבנאל, חי לפני כ-400 שנה. אחד האחרונים. אבל הגמרא באמת אומרת, בשבת נון וב. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן. כל אומר דוד חטא, אינו אלא טועה. שנאמר, ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, והשם עמו. אחרי חטא דוד ובת שבע כתוב שהשם עמו. אפשר חטא בעל ידו ושכינה עמו? אלא, מה אני מקיים? מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע? אז למה זה כתוב שהוא עשה הרע בני השם? שביקש לעשות ולא עשה. רגע, לא הבנתי. בדיוק, מה זה ביקש לעשות ולא עשה? זה הכל היה דמיון? זה הכל היה בחלום? יש ילד! הילד מת! הוא הרג את אוריה! מה זה ביקש לעשות ולא עשה? לא הרג אותו בפועל. אז הוא הרג גם החיילים. אז מה? גם את אוריה וגם גם החיילים. הנביא אומר לו, את אוריה החיתי הכית בחרב, ואת אשתו לקחת לך לאישה, ואותו רק זה בחרב בני עמון. אז איך אפשר להגיד, ביקש לעשות ולא עשה? אמר רב, רבי דעתי מדוד, מהפך ודריש בזכות הידי דוד. רבי היה צאצא של דוד המלך. רבי זה רבי יהודה הנשיא. הוא צאצא של דוד המלך. יש לו מגלת יוחסין, הוא צאצא של דוד המלך. והוא מהפך ודורש בזכותו של דוד. מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע? רבי אומר, משונה רע זו מכל רעות שבתורה. כל רעות שבתורה כתיב והוא ויעס. כתוב ויעס הרע. פה לא כתוב ויעס הרע. כתוב, מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע? אז למה כתוב לעשות? שביקש לעשות ולא עשה, הוא לא באמת עשה. זה ממש לא, אומר אברבנאל, זה ממש לא פשט. איך אתה יכול להגיד דבר כזה? ממשיכה הגמרא ואומרת, בכל זאת כתוב את אוריה החיתי כידה בחרב, שהיה לך לדונו בסנהדרין ולא דנת. זאת אומרת, אומרת הגמרא, אוריה החיתי באמת הגיע לעונש מוות. תכף. הגיע לעונש מוות. ואין שום בעיה בזה שהרגת אותו. מה הבעיה? הבעיה היא שהרגת אותו בחרב בני עמון. היית צריך לדון אותו בסנהדרין? אם הגיע לעונש מוות, תביא אותו לבית משפט, ידון אותו בסנהדרין, תביא עדים, תוציא אותו להורג. אל תשלח אותו למות בחרב בני עמון. על מה? על מה? אז הגמרא אומרת, בהמשך לא ציטטתי לכם את זה, הנה הגמרא אומרת את זה, כן, תכף נראה. ואת אשתו לקחת לך לאישה, זה הגמרא, זה גמרא בשבת נ"ו. לא, זה כבר לא רבי אומר, זה הגמרא הדורשת. את אוריה אחידי הקידה בחרב, והלכה לדונו בסנדרין ולא דנתה. את אשתו לקחת לך לאישה, ליקוחין יש לך בה. עצם זה שאתו, אשתו לקחת לך לאישה, צריך להגיד, עם אשתו זנית, נאפת. לקחת לך לאישה, זה כאילו להגיד, התחתנת איתה. זה נקרא להתחתן? זנות. זה ניאוף. זה גילוי עריות. למה אתה אומר, לקחת לך לאישה? אומרת הגמרא, ליקוחין יש לך בה. באמת? התחתנת איתה, זה נקרא שלקחת אותה לאישה, למה? דאמר רבי שמואל בר נחמן, דאמר רבי יונתן, כל היוצא למלחמת בית דוד, כותב גט כריתות לאשתו. היו רגילים, שכל אדם שיוצא למלחמה, כותב גט לאשתו. אוריה יצא כבר למלחמה, נכון? לפני שהוא יצא, נתן גט לאשתו, זאת אומרת, היא לא אשת איש בכלל, היא גרושה. למה הוא נותן גט לאשתו? למקרה שהוא ימות במלחמה, אז מה? קודם כל למקרה שהוא יהיה נעדר, ואז שהיא לא תהיה אגונה. אבל לא רק זה, גם למקרה שהוא ימות במלחמה, בדיוק קראנו פרשת כי תצא, פרשת השבוע, שאם אדם מת בלי בנים, אז אשתו צריכה ייבום. אז שגם אם הוא ימות, היא לא תצטרך ייבום. אז היא תהיה גרושה ולא אלמנה. אלמנה גרושה לא צריכה ייבום. אבל ודאי שאם הוא נעדר, אז היא לא תהיה אגונה. אז אוריה נתן את הגט בשביל שהיא לא תצטרך להיות אגונה. אבל בעצם, כרגע, מבחינה הלכתית, קרה, היא לא אשת איש, היא גרושה. כיוון שהיא גרושה, מותר לדוד להתחתן איתה. עכשיו תראו, טוב, תכף נרגדי על זה עוד כמה דברים. אבל אני מדלג רגע כמה שורות, ואותו הרגת בחרב בני עמון, מה חרב בני עמון אין את הנהנה שלו, אף אוריה אחיתי יהיה את הנהנה שלו. דוד המלך, הגמרא דורשת שדוד המלך לא נהנה על זה שהוא הרג את אוריה אחיתי, למה? מה הייתה מה? מורד במלכות הווה. אוריה היה מורד במלכות. כיוון שהוא מורד במלכות, דינו מוות. רגע, אם דינו מוות, אז זה לא בסדר ששלחת אותו למות ביד חרב בני עמון, אבל היה לך לדונו בסנהדרין. מה הוא בדיוק מורד במלכות? דאמר לי, שאומר לו, ואדוני יואב ועבדי אדוני על פני השדה חונים. שתי פירושים, זה היה בסיפור, שהוא שולח אותו הולך הביתה, אומר לו, אני לא הולך הביתה, אני ישן פה. למה? אהרון וישראל וידוע יושבים בסוכות, ואדוני יואב ועבדי אדוני על פני השדה חונים, ואני אלך אל ביתי, לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי, חייך וחי נפשך אם אעשה את הדבר הזה. יש כמה וכמה פירושים, איפה במשפט הזה הוא מורד במלכות? הפשטו, קיבלת פקודה ללכת הביתה, לאפטר, אתה מסרב פקודה. טוב, זה קצת נשמע קטנוני. כאילו, סירוב פקודה, זה שאומרים לבן אדם, קדימה, הסתער! והוא לא מוכן. או למשל, שאתה אומר לבן אדם, עכשיו, אפילו אתה אומר לו, תשתה עכשיו ממייה שלמה של מים. למה? כי בהמשך לא יהיה לנו מים ואתה עכשיו צריך לשתות. הוא אומר, לא מוכן, לא בא לי. אז אתה מחליש את עצמך ואתה מחליט במלחמה, זה בעיה. אפשר להבין את זה בתור סירוב פקודה. זה שולח מישהו לפנות יישובים והוא מסרב פקודה, זה אולי חיובי, אבל זה מה שאנחנו שומעים היום יותר על סירובי פקודה, אבל אנחנו מבינים, אבל שולחים בן אדם לאפטר, הוא אומר עזוב, אני לא רוצה ללכת הביתה. מה זה סירוב פקודה? זה קצת נשמע קיצוני. פירוש נוסף, עצם זה שהוא אומר, אדוני יואב ועבדי אדוני. אתה לא עומד לעמוד לפני המלך ולהגיד לו, אדוני יואב, סליחה? המלך זה אדונך, אדון של כולם. אתה לא אומר לפני המלך, אדוני יואב. זה כאילו להגיד, אתה לא אדון שלי, האדון שלי זה יואב, הוא רמטכ"ל שלי. זה ביטוי בוטה. אם כבר עוד פירוש, ביטוי עוד יותר בוטה. חייך וחי נפשך אם יעשה את הדבר הזה, נשבע בחיים שלך. זה ביטוי, ככה אתה מדבר למלך? עכשיו צריך לזכור, מלך, שלטון מלוכני, זה היה משהו שאי אפשר, אנחנו לא יכולים לדמיין היום. מה שהיום עושים לביבים בבלפור, בהפגנות, זה לא נתפס, כאילו, תחשוב על מלך, קוראים לו קיסר, אתם יודעים מה קיסר היה עוצה? קיסר, אמיתי, היה לא משאיר אבק מהקברים של המתנגדים שלו. ברגע שיש מישהו שמעז לדבר נגד המלך, היו הורגים אותו. עכשיו, פה זה יותר חמור. מעבר לכל מה שאמרנו שהוא לא הולך הביתה, והוא קורא לו אדוני ליואב, והוא אומר חייך וחי נפשך, יש משהו הרבה יותר חמור. בעצם מה יואב אומר? זה לא מוסרי, עם ישראל כרגע במלחמה. מה אני אשכב פה בבית שלי עם אשתי ויוכל ואשתה? זה לא מוסרי. מה הוא בעצם אומר? בעצם הוא אומר, אתה דוד, אתה לא מוסרי. גם יואב, גם אוריה לא יודע שהוא שכב עם אשתו, אבל עצם זה שעם ישראל במלחמה, ומה דוד עושה? יושב בירושלים, בבית שלו, אוכל ושותה, הוא אומר לו, זה לא מוסרי. אז הדיבורים האלה, זה מרידה במלכות. אז בעצם, כאמור, אוריה היה מורד במלכות ודינו מוות. אלא מה? היה צריך לדונו בסנהדרין. עכשיו זה נשמע קצת כמו פלפולים של תירוצים. כן, זה כבר כאילו, כבר יש לך נקע באצבע מרוב לעשות ככה. אבל האמת היא שזה דווקא מאוד קרוב לפשט. בכוונה, שהתחלנו לראות את הפשט, אז ראינו את החומרה הגדולה שהתורה מתארת את זה. אבל אני רוצה עכשיו לראות כמה נקודות בפשט שמראות לנו תמונה אחרת לגמרי. קודם כל, עצם זה ש... עצם זה שלפני שדוד לוקח אותה לאישה, הוא שולח שליחים לשאול מי זאת. ואז השליחים חוזרים ואומרים לו מי זאת. ואז הוא שולח שליחים לקחת אותה. אם בן אדם הולך לבגוד באחד החיילים הקרובים שלו, אוריה היה מגיבורי דוד. לא סתם אחד הלוחמים, אחד מהסיירת. היו לדוד כמה עשרות גיבורי דוד. ודוד, אתה יודע, בן אדם חוטא, אז הוא עושה את זה בסתר, הוא עושה את זה במחשכים. פה דוד שולח לשאלה מי זאת, היא חוזרת אליו, הוא יודע מי זאת. הוא שולח לה שוב, בואי. זה מוזר, בן אדם, גם מלך שחוטא, אז הוא לוקח אותה בכוח, או בלי לשאול, בלי... מה אתה מתעניין מי? אם אתה רק חושק בה בגלל שהיא נראית לך יפה, ואתה החלטת לחטוא, אתה חוטא, אתה לא שואל, רגע, מי את? בת מי את? מה עשית? אז ראית שזה הכי גרוע, זה גם יש את איש וגם אשתו של אחד הגיבורים שלך, ובכל זאת אתה לוקח אותה, זה מוזר. דבר שני, מתי נתן בא להוכיח את דוד? כמה זמן עבר מאז החטא? מה? כמה ימים? הרבה יותר מכמה ימים. מה? איך אתה יודע? אני יודע בדיוק כמה זמן עבר. תשעה חודשים, בערך, לא בדיוק. בערך תשעה חודשים. כי הוא בא אל דוד אחרי שהילד נולד. כתוב מפורש. הילד נולד, והראה הדבר בעיני השם, ואז הוא שולח את נתן. עכשיו למה? לא הספיק שהיה פה ניוף ורצח, צריך גם שיוולד מזה ילד? זה הבעיה? למה רק עכשיו נתן מגיע? אבל אולי ההוכחה הכי טובה, למה הוא מביא לו את משל כבשת הרש? זה בכלל לא דומה למקרה. מה עשה האיש העשיר בכבשת הרש? גזל וטבח. זה חמור, זה חטא חמור, אבל להשוות את זה לניאוף ורצח? איך זה דומה בכלל? איך זה דומה? זה כמו שאנשים יגידו על האונס שהיה באלת, אנשים יבואו בטענות על בני הנוער האלה, אתם יודעים מה הדבר הכי חמור בסיפור הזה? הם לא שילמו ברב-קו כשהם נסעו עלו על האוטובוס בדרך לאלת. זה הכי חמור? זה גם לא טוב, זה גם גניבה, אבל זה משהו קטן לעומת העבירה האמיתית. אז אפשר כבר לתרץ תירוצים, אבל הפשט הוא מאוד מוזר. שאם דוד המלך חטא בניאוף ורצח, צריך לתת לו על הראש על ניאוף ורצח, לא, תשמע, אתה דומה לאיש עשיר שגזל מעני. זה לא דומה, זה הרבה יותר חמור. דבר נוסף, אולי הדבר הכי הכי בולט בכל העניין הזה. שכשאנחנו מסתכלים על דוד המלך, אנחנו לא מסתכלים רק על פרק י' בשמואל ב'. אנחנו מסתכלים על כל התנ"ך. ובכל התנ"ך, דוד מופיע לאורך כל הדרך כצדיק גמור. תקראו תהילים. תראו מי זה דוד המלך. איזה אדם. איזה עוצמות של תפילה. איזה דבקות בריבונו של עולם. תראו, גם בספר שמואל, לאורך כל הדרך, איזה התבטלות, כמה הוא לא מוכן לפגוע בשאול, כמה הוא עושה, הכל, הנני יעשה לי כתוב בעיניו. איזה, בן אדם באמת מופת, לא רק בספר שמואל, לאורך כל התנ"ך, דוד הוא הסרגל שמולו מודדים את כל המלכים. האם הוא עשה ישר בני השם כדוד אביו, או לא עשה ישר בני השם כדוד אביו? זאת אומרת, דוד... הוא נחשב זה שעשה ישר בעיני השם, ואת כולם אנחנו מודדים לפי דוד. אז תראו, זה גם פשט הפסוקים. אתה רואה שדוד המלך זה בן אדם צדיק, מופלא, אדם משכמו ומעלה. אז אי אפשר לקבל את הפסוקים כפשוטם. ולכן, שחזל אומרים, כל אומר דוד חטא אינו לא טועה, אין הכוונה שדוד לא חטא. כתוב שדוד חטא, הוא בעצמו אומר חטאתי להשם. הכוונה היא שהוא לא חטא בנעוף ורצח. כי באמת, בת שבע הייתה גרושה. האם זה הופך את הסיפור ללגיטימי? למה לא? היא גרושה, מותר להתחתן איתה. למה זה לא לגיטימי? קודם כל, גם לשכב איתה זה לא לגיטימי. למה? למה זה באיסור? היא גרושה, מותר להתחתן עם גרושה. למה זה לא בסדר? למה זה לא לגיטימי?
יש לה בעל
שמצפה לה. נכון שהוא יצא למלחמה? הוא יצא למלחמה להילחם עבורך. זה לא ניאוף. זה לא גילוי עריות. אבל זה לא מוסרי. הלוחם שלך גירש את אשתו כדי לצאת למלחמה להילחם עבורך. עכשיו אתה לוקח את אשתו? זה קשר אבל מסריח. זה לא מוסרי. אחר כך אוריה מתייחס אל דוד בצורה שלא מתייחסים למלך. ומורד במלכות דינו מוות, אבל היה לך לדונו בסנהדרין? זה שאתה מפיל אותו בחרב בני עמון, זה גם לא מוסרי שאתה עושה את זה במחשכים, וגם זה לא בסדר שאתה נותן עידוד מורלי לבני עמון, ואתה בסוף מפיל את הצבא שלך. אז יש פה חטא חמור, אבל זה לא נעוף ולא רצח. והדברים האלה מבוססים על הפשט, ולכן נתן הנביא מוכיח אותו בחטא מוסרי. אמר לו, תשמע, זה לא מוסרי, זה כמו איש עשיר שלוקח דווקא את הכבשה, של... זה גניבה. זה לא רצח ולא נעוף, אבל זה דבר חמור מבחינה מוסרית. ודוד המלך בראש ובראשונה אומר, חטאתי להשם. והמילים האלה, מילים קריטיות. כי ברגע שדוד המלך מכיר בעונש, הרמב"ם מביא, על פי חז"ל, ארבעה שלבים בתשובה. השלב הראשון הוא הכרה בחטא, שבן אדם ידע ויכיר בזה שהוא חטא. למשל, זה מאוד בולט ההשוואה לשאול. שאול גם חטא. מה היה החטא של שאול? חטא של שאול שבגללו הוא הודח מהממלכה, מהמלכות. הוא לא חיכה. גם הוא לא חיכה לשמואל, אבל בעיקר לא מחה את עמלק. הוא לא מחה את עמלק כמו ששמואל ציווה אותו. וכששמואל בא אליו, אז אומר לו שאול, ברור אתה לשם, הקימותי, דבר השם. אומר לו, הוא מה כל הצון הזה באוזניי, וכל הבקר שאנוכי שומע? אומר, כן, המלכי הביאום, חמל העם על מיטב הצון והבקר, ורק על המלאק חמל, על הגג מלך המלאק חמלתי. שאול לא אומר, חטאתי לשם. הווידוי של הכרה בחטא, זה העיקר של התשובה. ברגע שדוד אומר, חטאתי לשם, אומר לו נתן, גם השם העביר לך, תתחל לו תמות. אבל זה לא רק שתי המילים האלה. נהפוך את הדף, יש פה מזמור נון א' בתהילים, למנצח מזמור לדוד, בבוא אליו נתן הנביא, כאשר בא אל בת שבע. זה מזמור שאומר דוד, כאשר בא אליו נתן הנביא. אז הוא לא רק אומר, חטאתי להשם, הוא גם מתפלל, חונני אלוהים כחסדך, כרוב רחמך מחה פשעי, תמחה את פשעי. הרב, כלומר תרבה, קבסני מאבוני ומחטאתי תארני, כי פשעי אני עדה וחטאתי נגדי תמיד, לילך לבדך חטאתי, יש פה פרק שלם, לא נקרא את כולו, אבל כל הפסוקים האלה הם תפילה מעומק הלב של דוד, שהשם ימחה לו על החטא. נראה את המקור הבא בסנהדרין קוף זין. דרש רבה, מהי דכתיב, לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי, למען תצדק בדובריך, תזכה בשופטיך. שזה פסוק מתוך מזמור נ"א, שדוד בתוך זה, כאשר הוא חוזר בתשובה, אומר, לך לבדך חטאתי. מה הכוונה? אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, גליה וידיה כמח, גלוי וידוע לפניך. די בעיה למכפי ליצרי, אבא קייפינה. אתה יודע שאם הייתי רוצה לכפות את יצרי ולשלוט עליו, הייתי שולט בו. אז למה חטאת? אלא אמינה, אמרתי, שלא יאמרו, עבד זקה למראה. שלא יאמרו שהעבד מנצח את אדונו. זאת אומרת, שלא יגידו שהנה דוד לא חטא. אז חטאתי. טוב, זה, לא נעסוק בזה כרגע, אבל תראו את המשפט הבא. דרש רבה, מה ידכתיב? כי אני לצלע נכון ומחובי נגדי תמיד. כן, זה בעצם גם כן פסוק פה מתוך המזמור. כי אני לצלע נכון ומחובי נגדי תמיד, אומר רבה, מה זה לצלע נכון? צלע מחובי נגדי תמיד, אני יכול להבין. אני כואב לי כל הזמן תמיד על זה שחטאתי. מה זה צלע נכון? מה קשורה המילה צלע? מזכיר את הצלע של האישה. צלע זה בעצם בת הזוג. כי הקדוש ברוך הוא לקח את הצלע מן האדם, הפכת לאישה. עד כדי כך שהגמרא אומרת שאם אדם מקדש אישה, במקום להגיד להרי את מקודשת לי, הוא אומר להרי את צלעתי, כלומר את הצלע שלי, אז חוץ מזה שהיא עלולה להכתיף לו סתירה, אבל היא מקודשת. כי צלע פירושו אשתי. אז מה זה כי אני לצלע נכון? מה זה צלע נכון? אומר רבא, ראויה הייתה בת שבע בת אליעם לדוד מששת ימי בראשית. זה צלע נכון. מששת ימי בראשית, בת שבע הייתה מיועדת לדוד. והוא היה אמור להתחתן איתה. והוא גם ראה ברוח הקודש. זה לא סתם שהוא ראה אישה יפה, רוחצת על הגג, אז התעוררה בו תשוקה. דוד המלך זה אדם צדיק. אלא שהוא ראה ברוח הקודש, שהוא ראה אותה, לא בכוונה כנראה, אבל פתאום מה שהתעורר בו זה לא יצר מין. מה שהתעורר בו זה רוח הקודש, תחושה שהאישה הזאת צריכה להיות אשתי. ברוח הקודש הוא מרגיש את זה. ובאמת זה צלע נכון, באמת היא אמורה להיות אשתו. מששת ימי בראשית היא נבריאה לזה. אלא שבא אליו במחוב. מחובי נגדי תמיד. וכן תן דבר רבי שמואל, ראויה הייתה לדוד בת שבע בת אליעם, אלא שאכלה פגע. פגע זה טענה שלא הבשילה. הוא אכל אותה לפני שהבשילה, כלומר הוא בא אליה לפני שהגיע הזמן. מה היה צריך לקרות? ברור שהוא לא היה צריך לבוא עליה. ראית ברוח הקודש שהיא אמורה להיות אשתך? תחכה בסבלנות. כרגע היא אמנם לא אשת איש, היא גרושה, אבל בעלה מחכה לה. אז מה יקרה? או שבעלה יעמוד במלחמה ואז תיקח אותה. או, ניתן דוגמה אחרת, יוסף, אומרים חז"ל, ראה ברוח הקודש שאשת פוטיפר, אשת פוטיפר מנסה לפתות את יוסף. יוסף מתגבר וישר בגדו אצלה ואין נוסע יצא החוצה. אבל בעצם, אומרים חז"ל, יוסף הרגיש ברוח הקודש שהוא אמור להוליד ילדים מאשת פוטיפר. אבל היא אסורה לו, היא אשת איש, אמנם גויה, גם גויה וגם אשת איש. אז הוא ברח. אבל בסופו של דבר הוא באמת הוליד ילדים, תצאים ממנה, איך? התחתן עם אוסנת, בת פוטיפרה כהנון, פוטיפרה זה פוטיפר, אז הוא התחתן עם הבת של פוטיפר. זאת אומרת, ראית ברוח הקודש האישה הזאת ראויה לך, אבל כרגע היא אסורה, אז אל תיקח אותה, יבוא יום, אוי, הבת שלה, לא יודע, ברוח הקודש ראית, כנראה זה יתגשם, אבל אסור לך לעשות מעשים אסורים כדי שזה יקרה. עכשיו, כשאנחנו קוראים את הדברים האלה שוב, זה... אני חושב שאנחנו רואים את כל המכלול של התנ"ך, אנחנו מבינים שדוד המלך, יש את הוויכוח הידוע של תנ"ך בגובה העיניים, תנ"ך בגובה השמיים, מכירים את הביטויים האלה? יש שתי אסכולות, שתי גישות ללימוד התנ"ך. יש כאלה שבאים ואומרים, תנ"ך בגובה העיניים. זאת אומרת, דוד המלך, בן אדם כמוני וכמוך, אז בוא נגיד שהוא חוטא, מה יש? מה, האנשים בחיים לא חוטאים? אז הוא גם חטא. יש כאלה שאומרים, סליחה, דוד המלך, זה בגובה השמיים, זה בכלל, תעשו לך לשאול עליו שאלות. הגישה שלנו זה לא בגובה השמיים, וגם לא בגובה עיניים. דוד המלך הוא לא גובה עיניים שלנו. דוד המלך, אתה כתבת פעם תהילים? אתה היית צדיק תמים כזה שהכתוב אומר עליו שעשה כל הישר בני השם חוץ מישר ברויה החיתי? אתה לא מתקרב להיות כזה. דוד המלך זה ענק שבענקים. הוא אחד מהאושפיזין בסוכות. הוא בחינת ספירת המלכות משבע הספירות שבקבלה. אתה יודע מה זה דוד המלך? אז מצד אחד הוא לא כמונו, זה לא תורה בגובה העיניים. מצד שני זה גם לא בגובה השמיים שעצור לשאול עליו שאלות. כי התורה נאמרה לנו על מנת שנעמיק בה. אז אנחנו מבינים שכן היה פה חטא, אבל החטא הזה היה כמה וכמה רמות מעלינו. כי בעצם דוד זה לא איזה יצר מין שהתעורר בו, זה תחושה של רוח הקודש. ודוד עושה את זה, הוא לא עושה פה עבירה במובן של ניוף ורצח חס ושלום, וראינו את הדברים שהם רימוזים בעצם בתוך הפסוקים. אבל עדיין יש פה חטא מוסרי, שדוד המלך בגלל שהוא טועה בהרגשה הזאת של רוח הקודש, הוא טועה בזה, אבל באמת היא הייתה ראויה לו, ולכן התיקון העמוק של הדבר הזה, זה בסופו של דבר, שמדוד ובת שבע, מהחטא הזה, נולד שלמה המלך. בסוף מזה יוצא משיח בן דוד. משיח בן דוד הוא צאצא של דוד ושלמה. זאת אומרת, של דוד ובת שבע. כי החטא הזה לא היה טעות גמורה. זה היה באמת, הוא הרגיש בעולם הנשמות. אנחנו לא רואים נשמות. דוד המלך רואה נשמות, הוא רואה שהנשמה הזאת ראויה לו, הוא צריך להתחתן איתה. ולכן הוא שולח, של מי זאת? אומרים לו, בת שבע, בת אליים, אשת אוריה, רגע, אז היא גרושה, אז אולי אני יכול להתחתן איתה, והוא טוען בדבר הזה. אז זה ודאי חטא, זה חטא מוסרי, זה לא ניאוף ורצח. זה חטא מוסרי שנובע מאיזושהי תחושה עמוקה מאוד של עולם הנשמות. הזמן שלנו כבר נגמר לפני 5 דקות, אז אנחנו נעצור כאן. למרות שרציתי לדבר גם על איך דוד מגיב לכל העונש, או כל העונש שבא עליו. אני אגיד במשפט אחד, דוד מקבל בהכנעה את העונש. הוא לא נלחם באבשלום, הוא יוצא מירושלים, הוא לא לוקח איתו את הארון. כל עונש שבא עליו הוא מקבל באהבה ומבין, הנני יעשה לי כטוב בעיניו. מה שהשם עושה לי, זה בעצם, אני מקבל את זה באהבה, מקבל את הדין בהכנעה, שזה גם חלק ממה שדוד מלמד אותנו על התשובה. ועוד משפט אחד, שחז"ל דורשים על חזקיהו המלך, לא הספקנו לראות אותו בכלל, שהוא מצאצאי דוד, שאמר, כך מקובלני מבית אבי אבא, כך אני מקובל במשפחה. מי זה אבי אבא? זה דוד המלך. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. אפילו אם הקדוש ברוך הוא גזר עליי מוות, אני יכול להתפלל לבקש רחמים. וזה מה שדוד עושה פה. אומר את כל מזמור נ"א בתהילים, כי למרות שנתן הנביא אומר לו, לא תסור חרב מביתך עד עולם, וכו'. דוד אומר, חטאתי להשם, מתפלל, קורע את הלב בבכי ובתפילה, והשם מקבל את תפילתו, ומרחם עליו, לפחות בזה. אמנם, שוב, 4 בנים מבניו מתו, ביתו נאנסה, אבל הוא נזכר לנצח בתור אחד מגדולי האומה, בתור אחד מעמודי התווך של עולם הרוחניות של עם ישראל, וכל המלכים לדורי דורות נמדדים לאורו. עד כאן להיום.